פרק ו', סעיף א', למדנו את המשפט הראשון, אולי נקרא שוב. ממעמקים באה התשובה, מעומק גדול זה שאין הנפש היחידית האישית לגבו חטיבה בפני עצמה, אלא המשך מהגדולה הווייתית הכללית. דיברנו שהנפש של האדם היא נמשכת לשמי שמיים, אוצר יש לקדוש ברוך הוא ששם כל הנשמות נמצאות, ומשם באה הנשמה. הנשמה הזאת היא חלק מכלל גדול, אותו כלל שיש מקומות שהוא נקרא בשם כנסת ישראל, ושיש לו איברים פרטיים שיורדים למטה ומנהלים את כל השליחות הגדולה של ריבונו של עולם, שהוא רוצה להתגלות בעולם דרך ישראל. קראנו הרבה פסוקים על זה, אתם עדיין נאום השם ואני אל, השם מבטן קראני, ממי מי הזכיר שמי, ועוד ועוד, וכל זה שייך לאותה ברית שהשם קראת איתנו במעמד הר סיני, ועתיים שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והברית הזאת שקראנו עליה אתמול, ואף גם זאת לא מעשים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. בתוך זה הטבע הפנימי של כלל ישראל הוא טבע אלוקי, והיות שאלוקות לא מושפעת ולא משתנית, אז כך הפנימיות של ישראל היא תמיד שלמה, תמיד מתוקנת, והיא מושכת אחריה את כל האיברים שלה לתת להם תיקון. בפנימיות של ישראל לא יכול להיות לא מום ולא חיסרון, כמו שנזכר בשיר השירים, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. שובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה. בתולה זה אומר שאישה שעדיין לא היה לה קשר עם אף אחד, והשם קורא לישראל אחרי הגלות, הוא קורא להם בתולת ישראל. כלומר שבפנימיות שלנו אנחנו שלמים כמו שהיינו מאז ומעולם. מכאן בא כוח התשובה, הכוח שמושך את כל הפרטים האישיים להגיע חזרה למקום הקדוש שממנו יצאו. זה ממעמקים בא התשובה. הזכרנו את שיר המעלות ממעמקים, דיברנו על זה. בעשרת ימי תשובה אנחנו אומרים שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם, על פי הארי הקדוש. המקור של הדברים הוא מספרי הנסתר, שמדברים על 10 עומקים שיש במציאות: עומק מזרח, עומק מערב, עומק צפון, עומק דרום, עומק אחרית, עומק ראשית, עומק טוב, עומק רע. שעל חלק מהם הרב כתב חטיבות שלמות באורות הקודש. בכל אחד מהמושגים האלה, שהם כוללים בסך הכל את כל ההוויה, בעומק שלהם, בכל אחד יש עומק, והעומק שלו הוא מהווה ביטוי אלוקי למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כמה זה עומק בגימטריה? עין וב מם קוף. כמה? 216. זה מזכיר לכם משהו, המספר הזה 216, גימטריה של עוד משהו?
לא.
כמה זה גבורה בגימטריה? וגם 216, נכון? לחלק לשלוש, 216 לחלק לשלוש. כמה? 72. כן, אתם זוכרים שבקריאת ים סוף כותב הרמב"ן ששלושת הפסוקים שמדברים על קריאת ים סוף בכל אחד יש 72 אותיות. כן? אז 72 אותיות כפול 3 זה הגימטריה, ושם באים העומקים. כן? כלומר, אלה שמות מאוד מאוד גבוהים ששם שם השם והמציאות היא דבר אחד. כלומר, שם השם כל כך דבוק במציאות, או המציאות העליונה כל כך דבוקה בשם השם, שזה כאילו זה בעצמו שם השם. מזכיר לנו שהגמרא בבבא בתרא שלעתיד לבוא צדיקים יקראו בשם השם, וגם ירושלים תיקרא בשם השם. כן, על המשיח, על הצדיק, כתוב בזה שמו, הנה מצמיח צמח לדוד, וזה שמו אשר יקראו, השם צדקנו. שזה יהיה השם של המשיח, שם השם. מה פירוש שם השם? שיתגלה בו כל כך העניין האלוקי, שכאילו זהו. כמו שרשי כותב על המלאך שהשם רצה לשלוח עם ישראל ומשה רבנו התנגד, והשם אמר, הנני שולח מלאך לפניך, ישמר לך, אל תמר בו, כי שמי בקרבו. כלומר, המלאך הזה הוא מאוד קשור עם שם השם, ולכן המראיה בו זה כאילו המראיה בשם השם. אז זה המושג של העומקים של כל סדרי המציאות, וזאת הסיבה שאנחנו קוראים אותם בעשרת ימי תשובה, כי בכל יום יש עומק אחר. כל יום מעשרת ימי תשובה רומז לשורש אחד מכל חלקי המציאות. עומק ראשית, עומק אחרית, כן, וכו'. משם באה התשובה, מה שכותב כאן הרב, ממעמקים באה התשובה, מעומק גדול זה שאין הנפש היחידית לגבו חטיבה בפני עצמה. שם הנפש לא עומדת בפני עצמה, שם היא חלק ממהלך גדול שלם. אלא המשך מהגדולה הווייתית הכללית, אמרנו שם השם שמתגלה שם, הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי. רצון של תשובה זה נראה רצון פרטי של אדם למטה שרוצה לשוב אל השם. לכו ונשובה אל השם. והרצון הזה הוא מחובר בשורשו עם הרצון הכולל של בורא עולם להתגלות בעולם. אז יש רצון מלמעלה שיורד אלינו, ויש רצון מלמטה של התשובה שמחכה להתחבר לשורש שלו, וזה העניין של התשובה. את רצון בגימטריה, לפעמים צריכים להשתמש קצת בגימטריות, שזה קצת עוזר לנו להבין את הקשר, אבל הקשר לא מתחיל מהגימטריה, הקשר מתחיל מאמת, והגימטריות הם רק רמזים. כן, אז כמה זה רצון בגימטריה? 346, שזה גימטריה של מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. שמו זה הגימטריה של רצון. כן, אמרנו שזה נפגש עם הרצון האלוקי, זה נפגש עם השם שלו, אז רואים את זה, כן? זה אחד מהכוונות שכתובות בסידור למען שמו באהבה. כן? ששם השם מתגלה הרצון שלו, אז הרצון של התשובה נפגש עם הרצון העליון. ראיתם פעם במערות של נטיפים, ראיתם איך שיש מלמטה ומלמעלה, ולפעמים נפגשים ביחד. כן? יש פגישה של, איך קוראים לה, תחתון, לעליון קוראים נטיף, מה? איך? אני לא שומע. לא לחיבור, לתחתון שעולה. יש העליונים שעודים, מה שקוראים סטלקמיטים וסטלקטיטים, נדמה לי. כן, אז בעברית יש לזה נטיפים, ואני זוכר עוד איזה שם. כן, בכל אופן, אז אנחנו רואים דוגמה בתוך עולם החומר, שלפעמים יש פגישה בין רצון להתחבר מלמעלה למטה, ובין רצון להתחבר מלמטה למעלה. חיבור שיש בין איש לאישה. כן. שפעמים יש, האיש אוהב את האישה, ולדאבונו היא לא אוהבת אותו. ויש לפעמים שאישה אוהבת איש, אבל הוא לא אוהב אותה. והשלמות, כששניהם אוהבים אחד את השני. כן. זקיף, אולי. יכול להיות. פעם ראיתי את זה, אבל אני כבר לא זוכר, אולי. אז הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי במקורו העליון. לא ברצון העולמי למטה, אלא ברצון במקור שלו, בשמי שמיים. הרצון העולמי שמגיע לכאן, זה שהשם רוצה שבעולם הזה יהיה צדק, ויהיה יושר, ותהיה אהבת חסד. אבל למעלה, למעלה, זה לא במושגים האלה של העולם הזה. כמה שהצדק והחסד הם מושגים מאוד גדולים ומאוד מופשטים, אבל למעלה, בשורשים שלהם הם הרבה יותר גבוהים. זה גילויים של אלוקות. כן. אז ברצון העולמי במקורו העליון, וכמו שיש רמז שתשובה זה תשוב היי. מכירים את זה? כן, מה זה תשוב היי? שהחטא גרם שהאות היי משם השם כאילו התנתקה, עזבה את החיבור שלה. ואז שם השם לא מאיר בשלמות, כי אין לו את הכלי קיבול. והתשובה עושה שההי מתחברת, אז זה לא רק שאנחנו מרוויחים כאן במושגים שלנו, אלא יש כאן שם שמיים מלא. וכיוון שהזרם הכביר של שטף החיים הרצוניים פונה לעתיד, מיד נחלים רבים שוטפים בכל מלוא היש לגלות את הטוב ולהטיב לכל. ברגע שהרצון מלמטה, הזכרנו שרצון זה גם אותיות של צינור, נכון? זה הזכרנו. הרצון מלמטה מתחבר עם הרצון למעלה, אז נוצר כאן בעצם רצון אחד מלמעלה עד למטה. כי אם הם מתחברים, אז זה כבר אותו צינור. ואז כל הזרם הפנימי של האור האלוקי, שכולו להביא טוב לעולם, יכול לזרום עד למטה. קודם, השם רוצה להטיב, אבל אי אפשר להטיב. יש פסוק בישעיה, אין לא קצרה יד השם מהושיע. לפעמים מתפללים, רואים שהשם לא עוזר. יכולים לחשוב, אולי השם חס ושלום לא יכול לעזור. אומר לנו הנביא, לא קצרה יד השם מהושיע. זה לא נכון. השם יכול. אז אולי השם לא שומע. ולא כבדה אוזנו משמוע. זה גם לא נכון. השם שומע ורוצה להטיב ויכול להטיב. אז למה אין טוב? למה התפילות לא נשמעות? כי אבונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין האלוקים. אם באמצע הצינור יש חסימה, אז עם כל מה שהרצון הצינור רוצה להטיב, יש מעצורים, אי אפשר. והמעצורים האלה הם האבונות. כן, הם החטאים. מידות רעות, אבונות, מעשים רעים. אז כשיש רצון של תשובה, אז זה פותח צינור, אפילו אם זה לא אותו צינור שהיה צינור חדש, אבל זה מתחבר עם הצינור העליון, ואז השפע יורד. כן? התשובה, גדולה התשובה, שבזכות אחד ששב בתשובה, כתוב, מביא רפואה גם לו וגם לעולם כולו. אני רואה שהוא כותב את זה כאן. מיד נחלים רבים שוטפים בכל מלוא היש לגלות את הטוב ולהטיב לכל. זה לא רק שמי שחיבר את הצינור מרוויח, אלא ברגע שיש זרם, כמו שאם יש לנו מישהו שחיבר לנו צינור לתוך הבית, שזה נמשך מהמעיין, יכולים הרבה לשתות מזה. לא רק מי שדר בבית, יש כעת חיבור למים, למקור של של השפע. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. מה זה רפואה? רפואה זה תיקון של מחלה. מה זה מחלה? איך נגדיר מה זה מחלה? איך מגדירים מחלה? מה זה מחלה? זה כאבים? ואם זה לא כואב, זה לא מחלה? מה? אני לא שומע. נו, אפשר להגיד על כל דבר שזה חיסרון, שאני לא יכול לעשות כל מיני דברים, שאין לי חיסרון ממה שהיה לי. ואם זה חיסרון שלא מפריע, כמו שכתוב על החיילים של בית דוד, שהיו מוצאים להם את העקבים מהרגל, והיו מוצאים להם את הטחול, כדי שכשהם יוכלו לרוץ, לא יכאב להם שום דבר. אז הם היו יכולים לרוץ יותר טוב. מחלה, כך מגדירים את זה בספרי רפואה, שמי שחולה לא מסוגל לתפקד את התפקידים שהיה עושה מקודם. אבל אם הוא מתפקד כמו מקודם, זה לא מוגדר כמחלה. אם הוא ממשיך לקום, גם בהלכה כתוב שמי שנפל למשכב, אז מתי הוא נקרא חולה? בעניין שבת, שמותר לפעמים לחלל שבת, לפעמים להביא גוי שיעשה מלאכה בשבת, או דברים אחרים שאסור לעשות לאדם בריא, שהם נקראים תרופה, רק לחולה. מה זה חולה? שהוא לא יכול לתפקד. כתוב נופל למשכב, שהוא לא מסוגל, לא מסוגל ללכת, לא מסוגל לעבוד, לא אוכל טוב, כל מיני חסרונות בתפקוד שלו. כשהתפקוד לא טוב, זה הגדרה של מחלה. לפי זה רפואה, זה להחזיר את התפקוד בשלמותו. ולמה יש חיסרון בגוף? למה יש חסרונות כאלה של מחלה? הכל מתחיל מהנשמה, מהמעשים. מעשים שהנשמה או הנפש בחרה בחירה לא טובה, וזה גרם למעשים לא טובים, ואז זה חלחל למטה, והמום שהיה קודם בנפש עבר להיות בגוף. אדם עצבני, חסר בשלווה פנימית, זה משפיע על הגוף. משפיע על אדרנלין או משהו אחר, אבל זה משפיע. מתח משפיע על נשימה לא טובה, על דפיקות לב, על הפרעות בקיבה. כלומר שהמצב הלא בריא של הגוף הוא תוצאה של חוסר בריאות פנימית. לפי זה מובן שכשאדם עושה תשובה והוא מבריא את הפנימיות, אז זה מביא רפואה גם לגוף שלו. אבל כאן החידוש של חז"ל, שיחיד ששב בתשובה, זה מביא רפואה לו ולאחרים. גם אחרים שהם לא שבו בתשובה מתרפאים על ידי זה. איך זה יכול להיות? הם לא שבו בתשובה. אבל אם אנחנו מבינים שהעניינה של התשובה זה התחברות בין העליונים לתחתונים, ויש כאן יכולת להביא שפע לעולם, כשיש שפע בעולם זה כמו שחז"ל אומרים, נר לאחד נר למאה. יש חושך ואני מדליק אור כדי שאני אוכל לקרוא, אבל בינתיים כל הסביבה מקבלת אור, למרות שאני הדלקתי את זה בשבילי, אבל כולם נהנים מהאור. כשאדם שב בתשובה וזה מביא שפע לעולם ובריאות, זה משפיע גם לאלה שלא חזרו בתשובה. כלומר, הכוח של התיקון הוא כוח גדול מאוד, הרבה מעבר לאדם הפרטי. יחיד שעשה תשובה מוחלים לו ולעולם כולו. כן, מישהו רוצה לשאול? טוב. בצינור הגדול, מבינים את זה, צינור זה הרצון, המקום של החיבור, בצינור הגדול שלשד החיים העצמיים שוטף שם. מה זה לשד החיים העצמיים? החיים שבאו מבפנים, לא חיים שמושפעים מבחוץ. יש חיים שמושפעים מבחוץ. כולם אוכלים את האוכל הזה, גם אני רוצה לאכול את זה. כולם מדברים בסגנון הזה, גם אני רוצה לדבר בסגנון הזה. כן, זה לא חיים עצמיים. זה לא בא מבפנים, זה לא בא מהטבע הפנימי האמיתי של האדם, וזאת השפעה חיצונית. החיים העצמיים זה מה שנברא בטבע של האדם, מה שהאדם נברא. והיות שדיברנו כאן שהצינור הזה מתחבר עם שורש הנשמות, שם, משם באים החיים, זה החיים העצמיים, שלשד החיים העצמיים שוטף שם, מתגלה האחדות של כל היש במקורו, שם השורש של כל הבריאה. אם שם השורש של כל הבריאה, אז מספיק שאחד עושה תשובה, שזה משפיע גם על אחרים, גם אחרים נהנים מזה. וברוח החיים המרחף של התשובה מתחדש הכל לטובה עליונה, מאירה ומצוחצחת. מה מזכיר לנו הביטוי הזה, רוח החיים המרחף? רוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה רוח אלוקים מרחפת על פני המים? למה? כתוב שם שהארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. רוח אלוקים שמרחפת היא באה לשמור על הטיפות של הקיום, הטיפות של החיים שהיו גנוזים, שלא הלכו לאיבוד. התוהו ובוהו זה השחתה של כוחות של חיים. וכאן יש רמזים שהיו כוחות של חיים לפני בריאת העולם, והיה איזה מין חורבן גדול, תוהו ובוהו וחושך ופני תהום. זה מזכיר לנו דברים של חז"ל, שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבם. אז נשארו רסיסים של חורבנות מהעולם, מהעולמות הקודמים, ורוח אלוקים מרחפת לשמור על זה שזה לא ילך לאיבוד. כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, כותב רש"י שהנשר הוא נוגע ולא נוגע, הוא מעל הגוזלים שלו לשמור עליהם, אבל הוא לא מכביד עליהם, כי הם רכים כל כך שהכובד שלו יכול לפגוע בהם, אבל הוא נותן להם את ההרגשה שהוא קרוב. כן? אז הרב כותב את הדברים בהקשר הזה, ברוח החיים המרחף של התשובה. כלומר, אנחנו נמצאים במצב כרגע שאין תשובה, אבל רוח החיים של התשובה הוא מרחף. יש אווירה כזאת קרובה אלינו, כמו רוח אלוקים מרחפת על פני המים, נוגע ואינו נוגע, בא לשמור על הקיום, בא לאפשר את התיקון. אז יש רוח חיים של תשובה שנמצא בעולם, שמעורר את כולנו לתשובה. יש מין הרגשה כזאת כל הזמן, כל אחד רוצה להיות יותר טוב ממה שהוא. יש הרגשה פנימית כזאת, כל אחד רוצה להיות מידות יותר טובות, מעשים יותר טובים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בלימוד תורה. יש איזה מין רצון פנימי אצל כל אחד, לא רק אצל יהודים שומרי תורה ומצוות, גם אחרים יש רצון להיות יותר טוב. ומאיפה זה בא? מהרוח של התשובה שמרחפת. מתחדש הכל לטובה עליונה, מאירה ומצוחצחת. מצוחצחת זה להוציא את כל מיני סיגים, כל מיני זוהמה, שלפעמים על פני השטח, עם הדיבור שלנו, אנחנו מדברים מילים טובות, מבטאים מעשים טובים, אבל יש על זה קצת סיגים, שיריים של לכלוך, של מידות לא טובות. לפעמים אדם בתוך דברי תורה הוא מתבטא בסגנון של רחוב, נותן צדקה, אבל הוא נותן את זה עם קצת גאווה, אני נותן צדקה, או קצת צורה לא מכבדת את העני. והתשובה באה להביא שהכל יהיה מאיר ומצוחצח, שזה יהיה נקי, לא רק הרצון הפנימי אלא גם הצד המעשי יהיה מצוחצח, כן, מבריק. התשובה באה משאיפת המציאות כולה, זה לא רק אנשים פרטיים, כל המציאות להיות יותר טובה ומזוכחת. כל המציאות רוצה להתעלות, כל ההוויה יותר טובה, מזוכחת. יש בעולם הרבה זוהמה, הרבה טומאה, מהחטא של אדם הראשון, מהחטא של סדום ועמורה, מכל מיני חטאים, מכל מיני דורות שעשו מעשה רשע והשאירו הרבה רשמים לא טובים בעולם, וההוויה צמאה לצאת מזה. העולם לא נברא בשביל זה, העולם נברא להיות טוב, והעולם כולו סובל, אם כי על העולם אין כלי דיבור, אבל הוא שואף לזה. ראיתי פעם ספר שמישהו כתב על צמחים, אולי שמעתם על זה, שחיברו להם אלקטרודות, וכשנכנס מישהו שהוא שונא צמחים, אז היה זעזוע בתוך הצמח, וכשנכנס מישהו טוב, אז הצמח כאילו ראו שהתנועה של החשמל שם היא תנועה של שלווה. ראיתי בספר אחר שהשתמשו להשקות צמחים בשיריים של כוס שמישהו שתה מזה וברך על זה. אפשר היה לראות שהמים האלה פעלו יותר טוב על הצמח. נדמה לנו לפעמים של המים לצמח אין כלום, זה שום דבר, רק לאדם יש חיים, רק לאדם יש נשמה, כולם הם סתם מתים. אפילו על בעלי חיים אנחנו חושבים שאין להם רגש. לפעמים אנחנו רואים קצת את הרגש שיש להם, רואים את הצער שלהם כשפוגעים בילדים שלהם, שמנתקים אותם מבני זוג שלהם, כן, אנחנו יכולים קצת לזהות, אבל נדמה לנו שהרגש שלהם זה כלום, אפילו אם יש להם זה שום דבר, ולצמחים בכלל אין שום דבר. זה לא נכון, כן, רק שזה עמוק מאוד ואין לזה ביטוי חיצוני, אבל גם הבריאה כולה יש לה שמחה. אנחנו רואים קצת רמזים לזה בתהילים, שנדמה לנו שם שזה הכל סמלי. אז ירננו כל עצי יער, נערות שמחה וחף, יחד ערים ירננו. זה נדמה שזה רק משל, אבל אולי לא, אולי יש יותר ממשל. בספר ישעיה, נדמה לי פרק י"ג, כתוב, כשמת נבוכדנצר גם ארזי הלבנון סמכו לך, מעתה לא יבוא הקורת עלינו. הם ידעו שהוא היה מסוכן, הוא היה הורס כל דבר, והארזים שמחים שיותר ברגע שהוא מת לא יהיה מישהו משחית כל כך ארזים. רואים שאפילו בעצים יש איזה הרגשה. מכירים את המדרש של חז"ל שיעקב אבינו כינס 12 אבנים ויקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו, ואחרי זה כתוב את האבן אשר שם מרעשותיו. אז היו אבנים או אבן? אז חז"ל אומרים שהייתה מריבה בין האבנים, כל אבן רצתה להיות זאת שהיא מתחת לראש של יעקב אבינו, והקדוש ברוך הוא עשה מהם אבן אחת. זה נדמה שזה משל, מליצה, אבל חז"ל מדברים כאן על פשט במילים, כן? הם לא רק אמרו שזה מליצה, אולי יש כאן יותר מזה, שזו זכות גדולה. זה נמצא במסילת ישרים, איזה זכות יש לאדם כשהוא משרת, משמש מישהו גדול. הוא לא רואה את זה שהוא מסכן, הוא יודע שזה זכות, כמו שחזר אומרים, גדול שימושה יותר מלימודה. למדו את זה מאלישע, שאמרו, כאן אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. למד תורה מאליהו, לא נאמר, אלא יצק מים על ידי אליהו. כן. אז גם העצים, גם האבנים, כן, הם כולם שמחים לזה שיזכו להיות משמשים את הקודש. יש תשובה ברב פעלים, שאלו אותו על מנורה בבית הכנסת שהייתה לפני ארון קודש, ורצו לשים מנורה אחרת במקומה ואת המנורה הזאת להעביר למקום אחר. כן? אז הוא כותב שכיוון שהמנורה הזאת זכתה להיות ליד ארון קודש, אסור להזיז אותה ממקומה. מה זה, היא מרגישה? כן? כן? לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. כאילו האבנים של המזבח, זה מפריע להם. אם אדם הולך בגילוי ערווה. כן. שמעתי סיפור מחותני שסיפר לחפץ חיים. חפץ חיים, לפני שהגיע לרדין, ששם התפרסמה הישיבה שלו, הוא היה בעיירה קטנה, הישיבה שלו הייתה בעיירה שקראו לה אי שישוק, עיירה קטנה בליטה. ודרך כלל הישיבות שם היו בערים גדולות, כי מי שהחזיק את הישיבה, העיר, כל עיר החזיקה את הישיבה שלה. הם דאגו לתת תרומות, לעשות כל מה שאפשר להחזיק את הישיבה. אי שישוק הייתה עיר קטנה והישיבה גדלה, אז הוא החליט לעבור לרדין. הוא סיפר שלפני שהם החליטו, הם עוברים למבנה החדש, למקום החדש, אז באו הגבאים, שמשים של בית הכנסת, ששם הייתה האכסניה של הישיבה, ואחד מהם אמר לחפץ חיים, אנחנו יודעים שאתה אדם גדול מאוד, ואנחנו יודעים שכל מה שאתה עושה זה בחוכמה ובכוונות טובות. החלטת להעביר את הישיבה, מה נגיד לך? אנחנו יכולים להגיד לך מה לעשות, אבל אפילו אם אנחנו לא רואים לרחמים, אם יש לך רחמים על האבנים של בית הכנסת, תשאיר לנו כאן 10 תלמידים שילמדו, כי אחרת אפילו האבנים כאן יבכו. כן, חיסרון של תורה. כן, כלומר שהוא אמר את זה עם דמעות בעיניים. כן, זה סיפר ממישהו שכנראה שמע את זה. אין לנו הרגשה מה שמרגישים האבנים, מה שמרגישים העצים במקום שלומדים תורה, או להפך במקומות אחרים, אבל יש לנו זה יותר מפעם, פעמיים, שלוש בתנ"ך, בכל מיני מקומות ש נזכר הדבר הזה של לאבנים יש איזה חוש, יש איזה הרגשה במה שנעשה. יש נדמה לי בחבקוק, אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. כן? כן, הוא מדבר שם על מעשים של רשע שנעשו על ידי הכסדים. הוא אומר שאפילו האבנים בוכים על זה, על מה שנעשה. כן, אז כאן הרב מדבר על זה שכל המציאות, לא רק המציאות שאנחנו מכירים עם העיניים שלנו, השגות שלנו, כל המציאות כולה להיות יותר טובה ומזוכחת, יותר חסינה ומעולה ממה שהיא. גם המציאות חסרה, המציאות היא לא שלמה, כמו שהאדם חולה, גם המציאות חולה. כך ראינו שהשם אומר לאדם הראשון, ארורה האדמה בעבורך, קוץ ודרדר תצמיח לך. זאת אומרת שבטבע של האדמה מקודם היה להצמיח רק דברים טובים, בלי קוצים. וכשהאדמה מצמיחה קוצים, זה לא שאין לה ברירה, אלא היא סובלת מזה. כמו שיש לאדם סבל כשהוא עושה מעשה רע, ואחר כך הוא לא יכול להתאפק. אדם לפעמים כועס, אומר מילים שהוא מתחרט עליהם, ואחר כך הוא משתדל, מחליט שהוא יותר לא יחזור על המילים האלה, אבל הוא לא מצליח, כי זה כאילו טבוע בו, באופי שלו. קשה לו לצאת מזה, קשה לו להימלט מכעס, מתאהבות, אף על פי שהוא יודע שזה לא טוב. אבל צריך להיות חזק מאוד כדי למנוע, לעצור את זה. וגם באדמה, באדמה קוץ ודרדר תצמיח לך, זה לא היה צריך להיות. זה כללה שיש לאדמה. ואנחנו רואים שכשיהיה תיקון בגאולה של האדם, אז יש תיקון גם לצמחים. תחת הסרפד יעלה הדס, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, תחת האבנים אביא ברזל, תחת הברזל אביא כסף, ותחת הכסף אביא זהב. כן? אז יש לנו הבטחה שכל המדרגות של הבריאה כולם יעלו, כי הבריאה כולה היא בשפל יחד עם האדם. התשובה באה משאיפת המציאות כולה להיות יותר טובה ומזוכחת, יותר חסינה ומעולה ממה שהיא. בתוך חפץ זה חבוי כוח חיים של התגברות על המידה המוגבלת של ההוויה ועל חולשותיה. זה לא רק שאיפה, אלא יש כאן כוח של חיים שדוחף אותה להתגבר על החולשות. כלומר, אין לנו תאוות, לצערנו, להיות נביאים. לאף אחד זה לא מפריע שהוא לא שומע שהשם מדבר איתו. זה מפריע לנו. זה מפריע לנו שאנחנו לא יודעים עוד דף בגמרא, עוד הלכות, או אנחנו לא יותר בקיאים בחומש, או כל מיני דברים שהם נראים בתוך הטווח שלנו. אבל דבר שהוא למעלה מאיתנו, אנחנו אפילו לא מרגישים רצון לזה. זה לא חסר לנו, לא מפריע לנו. להרבה לא חסר שאין בית המקדש. חסר שתהיה ממשלה דתית. אבל שיהיה בית המקדש, נדמה לנו אפשר להסתדר גם בלי זה. כשהיה בית מקדש קיים, והוא נחרב, אז היהודים שם לא רצו לחיות. כן, רבי יהושע ורבי אליעזר אמרו לרבי יוחנן בן זכאי, איך נמשיך לחיות? מי שהיה בית המקדש וראה את העדר שלו, זה היה נורא בשבילו. אור החיים הקדוש כותב שכשחסרה נבואה, כנראה הוא הרגיש את זה, זה יותר קשה ממוות. זה מפריע לו יותר מאשר למות. אם מישהו שייך למדרגה הזאת וזה חסר לו, מאוד מאוד קשה. אז כשדבר שייך למדרגות שלנו, אז לא רק שיש לנו רצון להגיע לזה, אלא אנחנו מבינים שאנחנו שייכים לזה, ויש חולשה אצלנו שמפריעה לזה, ואנחנו רוצים להתגבר על החולשה. כי אם אנחנו רוצים את זה, סימן שיש לנו שייכות לזה. אחרת לא היינו רוצים את זה. אדם לא רוצה דבר שלא שייך אליו. אם אדם יש לו רצון לאיזה דבר, כנראה שיש לו איזה חיבור לזה. ולכן הוא רוצה את זה. אז אם יש חיבור, למה אין לי את זה? כי כנראה שיש לי חולשות, והחולשות מפריעות. אז כאן בא הרצון להתגבר על החולשות. כן? אז זה מה שכותב כאן הרב. תסתכלו על המשפט. התשובה באה משאיפת המציאות כולה להיות יותר טובה ומזוכחת, יותר חסינה ומעולה ממה שהיא. בתוך חפץ זה חבוי כוח חיים של התגברות על המידה המוגבלת של ההוויה ועל חולשותיה. יש כאן כוח חיים פנימי שמסוגל להתגבר. ולכן, כיוון שהוא מרגיש שהוא מסוגל, אם הוא יתאמץ, אז הוא רוצה את זה. סימן, אם אנחנו רוצים להגיע לאיזה מקום, זה מאוד בוער אצלנו, זה אומר שיש לנו את הכוח לעשות את זה. והתשובה הפרטית של האדם היחיד, וקל בחומר של הציבור, שואבת את כוחה ממקור החיים זה. מהמקור החיים הזה של כל הבריאה, כל ההוויה שרוצה להיות יותר טובה, והיא יכולה להיות יותר טובה, והיא מסוגלת לזה. והיא רק צריכה למצוא את הכוחות איך להתגבר על החולשות, שהוא פועל תמיד בעוזו פעולה בלתי פוסקת. הכוח החיים הזה נמצא בתוך החיוניות שלנו גם כשאנחנו לא רואים אותו על פני השטח. לדוגמה, אפשר לראות, כן, מישהו ינסה לעמוד חצי שעה בלי לזוז. לכאורה, זה מאוד קל, כי אני לא מפעיל שום מאמץ. לא להתאמץ, זה יותר קל מאשר להתאמץ, נכון? לפעול, זה יותר מאמץ מאשר לא לפעול, נכון? תסתכלו שמישהו שעומד וצריך לא לזוז, אתם תראו שהוא מתקשה. יש לו כוח של חיים בפנים שרוצה תנועה, ולהפסיק זה קשה. תנסו לסגור את העיניים לחמש דקות, תראו שנדמה לנו שלישון זה דבר קל מאוד, אבל תנסו כשאתם ערנים לסגור את העיניים לחמש דקות, תראו שזה קשה. למה? כי יש תנועה בפנים שרוצה את התנועה. החיים דורשים ביטוי, ולעצור את החיים זה לא מנוחה, זה מאמץ. מה שחושבים שהחטא זה קל, שאדם הולך אחרי הנטיות שלו, זה בעצם הוא מתאמץ נגד הטבע שלו, כי הטבע שלו זה להיות טוב. והטבע הזה לעשות טוב, הטבע הפנימי, הוא חזק מאוד, והוא פועל גם בזמן שמבחוץ לא רואים. כמו שתראו אדם עומד כמו פסל חמש דקות, ומבחוץ תחשבו שהאדם הזה נמצא בשלווה, והאדם הזה נמצא בסבל, הוא סובל מזה שהוא לא יכול לזוז, כן? הוא לא במנוחה, רק אם מישהו עייף מאוד, חלש מאוד, באמת בלי כוחות. אבל אדם בריא נורמלי שינסה לעצור את עצמו, הוא יסבול מזה, כי הטבע הפנימי רוצה תנועה כל הזמן. וכך מסביר הרב שהתשובה נמצאת בלב ונמצאת בתוכנו, גם כשמבחוץ לא עושים תשובה, גם כשמבחוץ נדמה שאדם הוא מקולקל והוא לא שייך, בתוכו יש תנועה כל הזמן לתקן. רק הוא תוך כל מיני הרגלים, השפעות, שטיפות מוח, שהוא נשטף על ידי הדעה הכללית בציבור, או כל מיני הבנות לא נכונות, אז הוא הגיע לאן שהגיע ונדמה לו שטוב לו. זה לא נכון. טוב, נעמוד כאן.